ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, עשינו שתי הקדמות והיום אנחנו בזאת השם ניכנס לאיגרת. הקדמה אחת הייתה לפני שבועיים, סיפרנו קצת על דמותו של הרב קוק, מי הוא ומה הוא נולד, מת, מה הוא עשה בחייו, קצת תיאורים, קצת סיפורים. הנושא השני היה יותר על הרקע, נקרא לזה ככה, של האיגרת שלפנינו. דיברנו על היהודי שאליו הוא כתב, שמואל אלכסנדרו, מי הוא ומה היה הסיפור שלו, ומה הבעיה או מה הנידון. הרי אנחנו לא יודעים מה הרב שמואל כאילו שלח לו, רק יודעים מה הרב קוק ענה לו. אז דיברנו קצת על הנקודה הזאת, מה אותו רב שמואל שלח אליו, מה הוא רצה למשוך אותו, לגור אותו, להביא אותו, ועל זה הרב קוק מגיב. אלה פחות או יותר היו שתי הקדמות לפני שבוע, ואנחנו עכשיו נכנסים לגוף האיגרת. קראנו קצת השורות הראשונות. אני רוצה לקרוא בקטע השלישי, בדיבור המתחיל השלישי. אז כתוב, סליחה, אז כתוב למטה ככה: התכונה הישראלית האמיתית הקבועה בעומק הנשמה העברית. אמרנו את הביטוי, הזכרתי אותו באיזה הקשר, שאנשים גדולים באים לדברים קטנים בדרכים גדולות. זה ביטוי מאוד יפה, שמשמעותו הוא שיש לנו בחיים הרבה פעמים כל מיני שאלות שמתעוררות לנו, איך לנהוג ואיך לפעול, והאפשרות להתייחס לשאלה שעומדת לפנינו היא בדרכים קטנות. בדרכים קטנות הכוונה, ששיוויתי דוגמה כזאת, נגיד הורים ברובע, זה ככה שאלה מעשית, עומדים עם הילד הראשון שלהם, הולך ללכת לכיתה א', יש ברובע איזה ארבעה בתי ספר, והם מתפלפלים או מתלבטים לאן לשלוח אותו. אז נגיד אבא, הורים אומרים, בוא נשלח אותו לבית ספר X כי הוא הכי קרוב, או בוא נשלח אותו לבית ספר Y כי אני יודע מה, שם זה הכי זול. זה מבחינה מסוימת דרכים קטנות להגיע. אבל יש דרכים גדולות. מה הכוונה דרכים גדולות? שבן אדם מתבונן בגודל העניין, בעומק העניין, מה זה בית ספר ומה זה חינוך, ולאיזה נקודה בית ספר צריך להביא את הילדים, וממילא, לאור השאלות האלו, בוחן את כמה בתי ספר שעומדים לפניו, ועל פי זה הוא שולח. זה משל. אבל הנמשל הוא הרבה יותר חזק. זאת אומרת, לפנינו עומדת איזו שאלה שאני לא אחזור עליה, דיברנו שבוע שעבר, וכדי לפתור אותה, הרב קוק כאילו מתחיל ממש מלמטה, ממש בצורה הכי כללית ורחבה ויסודית, שממנה הוא ירצה בסוף לגזור את העניין הנידון שלפנינו. אז הוא כותב את המילים הבאות: התכונה הישראלית האמיתית, מצד ימין למטה למטה, התכונה הישראלית האמיתית הקבועה בעומק הנשמה העברית. מה כתוב פה? כתוב פה, מה זה עם ישראל? מה נקרא עם ישראל? הרי אנחנו, ברור לנו כשמש שיש 70 אומות העולם. משמעות הדבר הזה, לאו דווקא 70, אלא זה מספר סמלי של עמים רבים. אבל ברגע שאני אומר 70 אומות, הכוונה שלכל אומה יש איזו תכונה, איזה כישרון, איזה מידה, ובוודאי, וכל שכן, שיש תכונה מסוימת לעם ישראל. זאת אומרת, אפשר היה לחשוב שאומות שונות נוצרו על ידי קשרים חיצוניים מסוימים. נגיד, גרו באזור מסוים, פיתחו צורת התנהגות מסוימת, אפילו פיתחו נגיד שפה מסוימת, וממילא הצרפתים נהיו צרפתים והאנגלים נהיו אנגלים וכו'. אבל בהרבה מקומות אני חושב שהרב קוק טוען שזה הרבה יותר מזה, אלא שבאמת יש לכל עם ישראל, לכל עם, איזושהי נקודה בעלת תוכן, מעבר כמובן לכל הסממנים החיצוניים שהזכרנו מקודם. אולי הסנחירים בלבל את האומות.
לא,
וגם אם נקבל את הטענה הזאת, אם לזה אתה מתכוון, מה אתה מתכוון בשאלה גם היום?
לא, אני רואה כאילו, גם אם נגיד אחרי הבלבול של האומות, עדיין כל אומות נשארה כמו שהיא.
לא, אני אומר, אולי לא עד כדי כך. אולי לא עד כדי כך. זאת אומרת שאולי באמת יש באומות העולם כבר איזשהו סלט מסוים של תכונות ושל מידות, ואין את החלוקה הזאת. גם שם הזאת בא לידי ביטוי, אולי עוד מעט נדבר עליהם יותר. אבל בנקו ובנקו, הדבר הזה נכון לגבי עם ישראל. ולכן הוא מתחיל מצד ימין למטה, אנחנו קוראים התכונה הישראלית האמיתית הקבועה באמן הנשמה. זאת אומרת, נקודת המוצא שיש דבר כזה, שיש תכונה ישראלית אמיתית שקבועה בעמק הנשמה הישראלית, העברית. הרב אביגדור פעם אמר שבעברית יש הרבה ביטויים, אמרתי לכם את זה אנשי פעם, שקוראים לאותיות בית עין, שמסמלות משהו שהוא מוחלט. המילה קבע לעומת המילה ארעי, או נגיד צבא קבע לעומת מילואים. מילואים זה בן אדם הולך, אבל מישהו בקבע. המילה טבע לעומת המילה נס. זאת אומרת שנס זה משהו חד פעמי, אבל טבע, ועל עוד הרבה דוגמאות מהסוג הזה, שהמשותף לאותיות בית עין בכמה מילים בעברית, וגם כאן. גם כאן נזכר כאן הביטוי, התכונה הישראלית הקבועה בעומק הנשמה העברית. פסיק. אז קודם כל נקודת המצא שיש דבר כזה. שמה?
אבל אנחנו ישראלים או עברים?
עברית וישראלית נראה לי אותו דבר. בוודאי. לא חושב.
יש פה את התכונה ויש פה את העם בעצם.
מה?
יש פה את העם העברי שיש לו תכונה ישראלית. זה כאילו...
העם העברי? יש לו תכונה ישראלית?
אנחנו כאילו עברים בבעלי...
תכונה ישראלית.
כן,
כביכול. טוב, מה אתה אומר? טוב, אז נקרא, אתה לא מסכים עם מה שהוא כותב. אז הוא כותב בעומק הנשמה העברית, לפי מה שהם מפרשים פה, היא ברכת אברהם אבינו עליו השלום. זאת אומרת, כאן יש כבר נקודה עמוקה נוספת. אנחנו כולנו צאצאיו של אברהם אבינו. אברהם אבינו היה לו כנראה איזה נקודה, איזה עניין, איזה תכונה פנימית מיוחדת שהייתה לאותו אברהם אבינו, והיא עוברת גם לבניו אחריו. יש לרב חיים מוולוז'ין מאמר ארוך על הפסוק, מתהלך בתומו צדיק אשרי בניו אחריו. מתהלך בתומו צדיק, הכוונה שגם בעולם הגנים, נקרא לזה ככה, פחות או יותר, אנחנו רוצים לומר לפעמים שייתכן שאדם מסוים עבד על נקודה מסוימת, הגיע באותה נקודה למעלה מסוימת, והמעלה הזאת עוברת לבניו אחריו. וכך הוא מסביר את המשפט, מתהלך בתומו צדיק, הצדיק הגיע לאיזה תמימות, לאיזה שלמות, אשרי בניו אחריו, ירושים את זה כאילו באופן טבעי. רב חיים עצמו מדבר שם לגבי שתי נקודות. האחת, הוא אומר שבתקופה שהנצרות בעיקר השתוללה ואינקוויזיציה וכולי, לא חששה להרוג יהודים למען העניינים הרוחניים שהם דגלו בהם. ויהודים רבים, אפילו שהיו אנשים פשוטים, לאו דווקא תלמידי חכמים, לאו דווקא מסרו נפשם על מה שאנחנו קוראים קידוש השם, ועלו, כפשוטו, עלו על המוקד וכו'. הוא שואל, מאיפה בא ליהודי הכוח, העוצמה, העוז, למשל למסירות נפש? התשובה שלו הייתה, מהעקדה. שכיוון שבעקדה הגיעו גם אברהם וגם יצחק לשיא של הזדהות, של שלמות, של מוכנות לתת את הכל למען איזשהו ערך אמוני ודתי, אז האפשרות הזאת נטבעה אצל אברהם, אצל יצחק, שוב במשון טבע, נטבעה, וממילא אשרי בניו אחריו. וממילא היא שייכת גם אלינו. נביא דוגמה יותר עדינה. דוגמה יותר עדינה הוא גם כותב, איי איי איי, כמה קשה העניין של לעלות לארץ ישראל. שאדם צריך לעזור את ביתו, את משפחתו, את המצב הכלכלי שלו. ובאמת, רבים וטובים בינינו אנחנו מכירים שיכולים לתאר את גודל הקושי ולעלות לארץ ישראל. ושוב פעם, אין הכוונה רק רבנים ואדמו"רים ואנשי רוח מי יודע מה שעושים. אדרבה, הרבה פעמים דווקא אנשים יותר פשוטים, יותר עממיים, הם עושים את הצעד הזה. שאל שם רב חיים בנפש החיים, מאיפה היה להם את הכוחות הנפש, את הפעולה הזאת? התשובה שלו הייתה, מלך לך. שכיוון שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך. ושם החז"ל מתארים שבאמת, מארצך, מארצך, מבית אביך, אל הארץ אשר הראך, כאילו את כל הקשיים שטמונים באותו לך לך, ואברהם עמד בזה. בכלל, כל ניסיון, 10 ניסיונות ננסה אברהם אבינו כתוב במשנה, כל ניסיון שאדם פרטי עובר, אז הוא קונה איזושהי מידה בנפש. אם אדם הצליח להתמסד למשהו, להתמסר למשהו, להתגבר על עצמו, יכול להיות שזה תהליך, יכול להיות שהוא צריך לעשות את זה הרבה פעמים, אבל ברגע שהוא כבר עושה את זה על כל פנים הרבה פעמים, אז מה שעד אתמול היה ניסיון קשה, יכול להיות שהיום הוא עובר את זה בקלות. כי אותו עניין שהתמסד בליבו, נהיה אצלו ממשהו ארעי למשהו קבוע. אצל אדם פרטי זה עניין פרטי. אברהם אבינו בתור אבינו, כל תכונה שהוא בנה, נגיד דרך אותם 10 ניסיונות, או נגיד בשתי הדוגמאות שעברנו מקודם, הוא מוריש אותה לבניו אחריו. נגיד שחזל באים ואומרים, אני הכל בא לדוגמאות עד שאני אגיע למה שהרב כותב. רחמנים, בישנים, גומלי חסדים. זאת אומרת שיש תכונות לעם ישראל. התכונות האלה, מאיפה באו? על זה הרב קוק רוצה לדבר. ואז הוא כותב ככה, התכונה הישראלית שתמונה בעומק היא ברכת אברהם אבינו. עכשיו גם קצת המילה ברכת היא מילה מעניינת והיא קשורה למה שתיארתי מקודם. מה זה המילה ברכה? מה זה להתברך? מה זה שהקדוש ברוך הוא מברך את עם ישראל? ברכה תמיד קשור איכשהו להתפשטות. אז זה בדיוק הביטוי ברכת אברהם. אברהם היה אחד, אבל מה שהיה בו מתברך, מה שהיה בו הולך ומתפשט הלאה והלאה. יש בגפנים ביטוי שנקרא הברכה. מה זה הברכה? לוקחים את אחד מהזמורות של הגפן, שותלים אותו בתוך האדמה, אחרי כמה זמן כשהוא נקלט קוצצים אותו מהאם ויש גפן חדשה. לפעולה הזאת קוראים הברכה. מה קרה כאן? היה לי גפן אחד, עכשיו יש לי שתיים, עכשיו אני אעשה הלאה את הפעולות האלה של הברכה. זה בדיוק המילה ברכה, זה בדיוק ההברכה, זה בדיוק ההתפשטות. אברהם אבינו יש ממנו ברכה, יש ממנו התפשטות. התכונה הישראלית האמיתית שאנחנו מחפשים אצל כל אחד מאיתנו היא ברכה, היא הברכה, היא התפשטות מאברהם אבינו. טוב, זה גופה, ומי הוא ומה הוא אברהם אבינו? אתה רוצה להגיד לי מה זה התכונה הישראלית? אתה אומר, שמה, זה תמון במה שהתפשט והגיע מאברהם. ומה הגיע מאברהם? המשפט הבא, שעיד עליו הכתוב זרע, זה קשור אלינו. מי אנחנו? מה המאפיין שלנו? מה ההגדרה שלנו? שאנחנו זרע? אברהם או אבי. אברהם או אבי זה כמו שם תואר של אברהם אבינו. שהקדוש ברוך הוא בתורה רצה כביכול להגיד במילה אחת, אפשר אולי לדבר על אברהם שיעורים שלמים, זאת אומרת יש אנשים שמסוגלים לעשות את זה, ולהביא פסוקים ולהביא מדרשים ולתאר את מה שדיברנו מקודם, 10 ניסיונות. מכל העניין הזה בא הקדוש ברוך הוא ורצה לאפיין אותו במילה אחת. אתם יודעים מי הוא אברהם אבינו? או אבי. הרב קוק פה הולך אולי לנקודה הכי, אני חושב, עוצמתית או עמוקה שיכולה להיות בעניין הזה של עליו אנחנו מדברים, התכונה הישראלית. תראו, לדוגמה מה שהזכרתי מקודם, רחמנים, בישנים, זה גם תכונות של עם ישראל, וזה גם תכונות נחמדות מאוד, וגם יש בהם הרבה הרבה מעלות, אבל הם במישור פחות יותר אנושי, פשוט, רחמנים, רחמנים, בישנים, בישנים, תכף נגיע לרחמנים. אבל הנקודה היותר חצובה בשיטין, מי הוא אברהם אבינו? מה הוא? או אבי. או אבו של הקדוש ברוך הוא. הוא מפתח את זה. עצם החיים הישראליים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך. ואם נגיע, ננסה להסביר איך מהנקודה הזאת יוצאים הרבה הרבה דברים. באמת זה דבר שאני חושב שכל אחד מאיתנו, אם היו שואלים אותו, אני לפחות לא הייתי עונה את התשובה הזאת. הייתי הרבה יותר בקלות עונה את התשובה שאמרתי מקודם, רחמנים, בשנים, נגיד, יש לעם ישראל תכונות, ובוודאי שהם גם באות הרבה לידי ביטוי ואפשר לגלות אותם. אבל מעל ומעבר לנקודות הגלויות, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו דרך הפסוק הזה בתורה, מי הוא אברהם או אבי. וכיוון שיש ברכת אברהם, אז אנחנו חלק מההברכה הזאת מגיעים למצב שעצם החיים הישראלים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם יתברך. ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוקי ישראל. זו עוד נקודה שצריכים אולי להסביר אותה בהמשך. לאלוקים יש כביכול שמות כלליים, כמו למשל המילה אלוקים. גם אצל הגויים יש את הביטוי אלוקים בשפה כזו או אחרת. יש כביכול שם פרטי לקדוש ברוך הוא, שהוא השם המיוחד בתור אלוקי ישראל. מה הכוונה? הרי אנחנו מאמינים שאין כמה אלוקים, יש אלוקים אחד ויחיד, מלוא כל הארץ כבודו, שמי השמיים לא יכלכלוך וכו'. עכשיו, גם אם נוצרי מאמין בהשם, וגם אם מוסלמי מכיר בהשם, וגם אם יהודי מכיר בהשם, עקרונית זה אותו השם, עקרונית זה אותו אלוקים. אין כמה אלוקים, לא יכול להיות שיש כמה אינסופי וכמה... אבל איך אנחנו מכנים אותו? אז יש כאן, אני בערך מסביר מה שכתוב בו במילים האלה, אהבת השם יתברך, איך? בשם השם אלוקי ישראל. כאילו יש שם פרטי לקדוש ברוך הוא, שם משפחה ושם פרטי. שם פרטי שאותו עם ישראל מבינים, אותו עם ישראל מכירים, אותו איתו עם ישראל משתמשים כלפי שמעיה. ובשם הזה האהבה שלהם באה לידי ביטוי. עוד נחזור לזה. כל יתר תנאי החיים הרבים והרחבים, הפרטיים והכלליים, אינם רק תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקריים. טוען הרב קוק שכיוון שזה הוורט, המוטו, היסוד, העיקר, שהוא כל האישיות שלנו, ממילא כל הדברים האחרים שאנחנו עושים בחיים, שאנחנו לומדים, שאנחנו פועלים, שאנחנו כולם כולם באים לידי ביטוי מהנקודה הזאת. אני אביא דוגמה. נגיד שיש זוג אוהב, זוג נשוי, אוהבים, איש את רעהו, אהבת נפש. עכשיו, לאורך ימים ושנים טובות, מגיל 20 שהם התחתנו, עד גיל זקנה וסביבה, 70 ו-80 ו-90, החיים משתנים הרבה. בשלב מסוים הם זוג צעיר, אחרי מתחיל נולד הילד הראשון, אחרי ברוך השם המשפחה מתרחבת, יש 10 ילדים. העשרה הילדים האלה מתבגרים, מתחילים לחתן אותם. וגם הם באופן אישי משתנים, מאנשים צעירים, נהיים זקנים, הזקן השחור, נהיה הזקן לבן וכו' וכו'. יש המון דברים שהם משתנים במשך החיים. ואף על פי כן, אם אכן הזוג הזה הם אוהבים כמו שאנחנו מתארים מקודם, אז אתה אומר, שמע, בחיים היה הרבה גילויים לנקודה אחת. הנקודה האחת היא הקשר המיוחד שהיה בין אותו איש ואישה. מסביב היה להם הרבה עניינים, הם עבדו, העבודה התחלפה מדי פעם, יצאו לפנסיה, עבדו, גידלו ילדים בצורות שונות. זה הכל אירועים זמניים, לפי השלב, לפי המיקום, לפי השלב שבחיים שבו הם נמצאים. אחר כך נכדים, אחר כך כל אלה סוג של קליפה. אבל המחנה המשותף, הקו העובר דרך, אם הם היו מנסים לתאר מה היה בשנת תשע"ע, על ע"א, ע"ב, ע"ג, כל הזמן השתנו, וכל הזמן פעלנו כל מיני פעולות, והפעולות השתנו לפי, אבל המחנה המשותף, הבריח שחורז את כל האירועים, את כל השנים, זה אותה אהבה. זה אולי דוגמה למשפט הזה האחרון שקראנו כאן. אני אקרא אותו עוד פעם. כל יתר תנאי החיים הרבים והרחבים, כל מה שמתגלגל האדם, כל מה שקורה לו, כל מה שהוא מתעסק איתו, פרטיים, כלליים, הם רק תוצאות, מילואים, לא יודע בדיוק מה הכוונה של המילה הזאת, ליסוד החיים העיקריים. כשיסוד החיים העיקריים, זאת הנקודה הזאת. זאת היא התכונה העיקרית שלנו, שנתגברה בנו בראשית תל ילדותנו. תכף נחזור למשפט הזה האחרון. אני אנסה טיפה להסביר את זה יותר טוב. כשהיינו זוג צעיר, ממש, ונולד לנו הילד הראשון, אז כמו כל הורים טובים, קונים כל מיני ספרי חינוך והדרכה איך לגדל את הילדים. בזמנו היה סדרה של ספרים, לא יודע אם עדיין היא נמצאת, אם עדיין, פופולרית מאוד, שהיה מחבר אחד שכתב סדרת ספרים בשם האתגר ילדים, האתגר הכיתה, האתגר, לא יודע, זאת אומרת, כאילו כל מיני, כולם היו בתרגום לעברית, האתגר וכו' וכו'. קיצור, אנחנו קנינו את האתגר ילדים. אבות שלו היה שכל בן אדם רוצה בחיים את העמדה שלו, את הכבוד שלו, להיות משמעותי, להיות בעל חשיבות שמיוחדת לו. ההצעה שלו הייתה שאם יש משפחה עם 5 ילדים, או אם יש כיתה עם 30 ילדים, אז כדי שהכיתה תתפקד, כדי שהמשפחה תתנהל, בעצם אתה צריך לנסות לתת לכל אחד את הנקודה הזאת שהוא זקוק לה. כי כולם זקוקים לזה. כל בן אדם, בכל גיל, בכל שלב, יש לו את הצורך במה שאמרתי מקודם. איזשהו ערך, איזה מקום, איזה חשיבות, איזה ייחוד מסוים. ואז אם אתה מצליח באמת לקחת את חמשת הילדים שלך ולהגיד, שמע, אתה יש לך ידיים טובות, כל פעם שאתה יש לך ראש טוב, אתה יש לך לב טוב, וממילא בהתאם, כאשר יש צרכים בתחום הזה או בתחום הזה, אתה מפעיל, אתה יכול להגיע למצב שכל אחד מהילדים מגיע לידי סיפוקו, ואין קנאה, ואין מריבות, והחיים כביכול התנהלו על מי מנוחות. כמובן, מה שאני אומר לכם במשפט, הוא כתב במידה מאות עמודים, עם דוגמאות, עם אפשרויות וכו' וכו'. אבל אני חושב שהסברנו את העיקרון. ואז בא אלינו, אחרי שקראנו את זה, אשתי ואני, וככה התעסקנו עם זה והתלהבנו, אז בא איזה קרוב משפחה שלנו, מבוגר מאיתנו וככה תלמיד חוכם, ודיברנו איתו על העניין הזה, אז הוא בא ואמר, הוא לא מסכים עם כל הספר, עם כל הוורד. הספר, כמו שאמרתי לכם, איזה סופר, פסיכולוג, גוי, מתורגם לעברית. למה? כי הוא אמר, שמעו, אולי זה נכון, באומות העולם. בעם ישראל, אצל ילדים יהודים, הנקודה היא אחרת. עכשיו, יש לדון בדבריו, גם אנחנו, מה הקשר או מה היחס בין תכונות בעם ישראל, אבל בעצם ממש ממש אנחנו אולי מסבירים את הנקודה. כי אנחנו מבינים שיש לבן אדם איזו נקודה פנימית מרכזית, שהרבה מהעניינים של החיים שלו נובעים ממנה. וממילא, אם אתה צולף לנקודה, אז פיתחת את הנקודה האמיתית שלו. עכשיו השאלה היא, מה היה הנקודה? אז אותו גוי אמר, כבוד, עמדה, משמעות, ייחוד, זה הדבר שממלא את האישיות שלנו, וממילא אותה אנחנו מחפשים, ממילא מי שיספק לנו אותה, הגיע למקום טוב. כמובן, שאם הנקודה היא אחרת, אז ממילא הכלים והדרכים והעבודה תהיה בצורה שונה. אז כמובן, זה מאוד משנה אם הספר הזה צדק כלפי עם ישראל. אם אני חוזר למשפט הזה, המשפט האחרון שקראנו היה שיש תכונה עיקרית, ומאותה תכונה עיקרית יש הרבה בלגן, יש את כל השאר. כל יתר תנאי החיים הרבים, הרחבים. אני אביא לכם עוד דוגמה יותר חריפה ויותר קיצונית. אני חושב שמי שפיתח את זה ב, לא יודע, 100-200 שנה האחרונות, היה, איך קורא לפסיכולוג הזה, עוד שנייה אני אזכר בשם שלו, פרויד. פרויד הוא זה שפיתח את הנקודה הזאת, שנגיד בא בן אדם לטיפול אצל פסיכולוג. עכשיו, אתה רואה אצלו כל מיני התנהגויות, כן טובות, לא טובות וכו'. ואתה רוצה לטפל בו. הוורד שלו היה, שעקרונית הוא כמובן מאוד נכון, שלבן אדם הזה יש משהו פנימי, מה שנקרא תת-הכרתי, תת-מודע, שאולי אפילו בעצמו לא מודע לזה, שזה בעצם הדבר שמפעיל אותו. אני אגיד לכם בצורה הכי חריפה. הוא טען שהדבר המרכזי שמגלגל את בני האדם זה יצר המין. ואז הוא אומר, אנשים עובדים קשה, מחפשים פרנסה, משתדלים למצוא חן, להיראות יפים, להיראות צעירים. נכון? המון המון דברים שאנשים מוכנים להשקיע בזה, עבודה, מאמצים, כוח, תשומת לב. הוורד שלו היה, הכל בגלל הנקודה הזאת. עכשיו, יכול להיות שבני אדם בכלל לא מודעים לזה. נגיד בן אדם, למה רוצה כסף? לא יודע, אולי הוא אומר לעצמו, אני רוצה כסף, שאני יהיה לי נוח, יהיה לי נוח, אני אוריש לילדים שלי, גם לילדים שלי יהיה נוח. אז הוא יכול להסביר לעצמו בכל מיני צורות. והוא טען שזה לא נכון. זה קשור למה שאמרנו מקודם, שאגב, במאמר המוסגר, גם תנועת המוסר קיבלה, קדמה לו, אני חושב, בנקודה הזאת. זאת אומרת, כשבן אדם עושה מעשים מסוימים, לפעמים הוא חושב שהוא עושה אותם מסיבה מסוימת, והאמת שמה שמניע אותו זה דברים אחרים לגמרי. וזה היה כל הוורד של תנועת המוסר. שבן אדם אומר לעצמו, אני אסע לתל אביב, הזמינו אותי לתת שיעור. למה? כי צריכים להפיץ תורה בעם ישראל וכו' וכו'. אז אמרו, רגע, רגע, תבדוק טוב, למה אתה כל כך מתלהב לנסוע לתל אביב לשיעור? אולי אתה רוצה את הכבוד, אולי אתה רוצה את הפרסומת, אולי אתה רוצה, אני יודע, את הצ'ק שיתנו לך בסוף. האדם לעצמו אומר, מה פתאום, אני עושה את זה מסיבות. וזה היה המוסר שבעניין. המוסר שבעניין היה שהאדם יהיה אמיתי עם עצמו, שלא יגיד לעצמו פוזות, מריחות כאלה חיצוניות, אלא יגלה, ואז אם הוא יגלה דברים שליליים, הוא באמת יתקן אותם. אבל בעצם מה העיקרון שעומד כאן? שבן אדם עושה מעשים מסוימים, למה הוא עושה אותם? ממניעים מסוימים. המניע שגורם לו לעשות זה הנפש שלו, זה התכונה שלו, זה התכונה המיוחדת לאותו אדם, וממילא יוצאים הרבה הרבה פעולות. אז פרויד עשה את כל הניתוח הזה, א' הוא טען, חידש את הרעיון הזה שאנחנו עושים הרבה הרבה דברים בגלל איזה נקודה פנימית מסוימת, ואחר כך הוא גם זיהה את הנקודה. זה מה שאמרתי מקודם. אגב, פעם שמעתי שיעור של הרב שלמה אבינך, זה לפני הרבה שנים, אז אחרי שהוא ככה הסביר בערך מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז הוא אמר בסוף, אם הוא, כל מה שהוביל אותו בחיים זה יצר המין, שלא ילד ביש את התיק הזה גם עלינו. זאת אומרת, הוא חשב ככה כי אולי הוא חי ככה, אבל זה לא אומר. אבל איזה נקודה ניסינו לגלות כאן? שאליבא דה פרויד, אליבא דה תנועת המוסר, והקטע שאנחנו קוראים עכשיו ברב קוק, בעצם מנסים לחשוף את הנקודה העיקרית שממנה יוצאים תוצאות רבים, שממנה יוצאים פעולות רבות. הרב קוק טען, שמע, מה הנקודה שיש בנשמה של עם ישראל? אהבת השם. ושוב פעם, כמו בדוגמה של הזוג, יש אינסוף פעולות, והפעולות גם משתנות לפי השלב, בחיים, לפי המקום, אבל זה, אני אקרא את זה עוד פעם בפנים. אז כתוב שם ב-2-3 האחרות האחרונות בעמודה שלנו, זאת היא התכונה העיקרית שלנו. עכשיו הוא הולך צעד הבא, שנתגברה בנו בראשית טל ילדותנו, והיא הולכת עמנו עדי עד. כי אם יש דבר שהוא מקרי, שהוא חיצוני, שהוא זמני, אז הוא יכול להגיע לבן אדם בשלב מסוים של החיים, יכול לעזוב אותו בשלב מסוים של החיים, אבל ככל שדבר, או נגיד, אבל כאשר הנקודה העיקרית המרכזית המהותית היא אין לה התחלה ואין לה סוף, היא מראשית על ילדותינו והולכת עמנו עדי עד. אלא מה שאולי כל אחד מאיתנו חושב, שמע, סתכל ימינה, שמאלה, סתכל בעיתונים, סתכל בטלוויזיה, מה זה המצב של עם ישראל? טוב, גם הרב קוק לא היה בעננים, ולכן הוא כתב את המשפט הבא, רב אבי שלפעמים היא מתעלמת, היא עומדת דווקא בשביל זה לחזור ולהיגלות בכוח יותר גדול. הרב קוק לא נבהל אם מישהו יגיד לו, אהבת השם, זה הדבר העיקרי, זה התכונה העיקרית בנפש של עם ישראל. איפה זה בא לידי ביטוי? תראה את ההתנהלות ותראה את ההתנהגות. הוא אומר, שמע, יש מצבים שיש אבק שמכסה איזה נקודה מסוימת, ולכן אי אפשר לראות מה שיש מתחת לאבק. יש אורלה, יש אטימות, אבל מתחת הגחלת לוחשת. הגחלת הזאת לעולם לא נכבדת, לעולם לא נעלמת. אנחנו כמעט גמרנו את הזמן שלנו. אני חושב שכולנו יודעים שהיו טענות במרכאות נגד הרב קוק שהוא אוהב יותר מדי את עם ישראל. אני חושב שאחד מהגדולים שהיה ככה בר פלוקטה שלו, אז הוא רצה להגיד עליו חצי מחמאה, חצי טענה. אז הוא אמר שהרב קוק, אהבתו לעם ישראל העבירה אותו על דעתו, כביכול בגלל זה הוא טעה. נגיד איזה אבא אוהב מאוד 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 את הבן שלו, אז כמובן שכל שאלה שמתעוררת ישר הוא מלמד עליו זכות, ישר הוא אומר, טוב, הוא לא אשם כי. עכשיו יכול מישהו מהצד לבוא ולהגיד, שמע, בגלל שאתה אוהב אותו אתה מבין את זה בצורה כזאת, אם היית אובייקטיבי היית רואה את זה אחרת. לכן אותו אחד אמר על הרב קוק, הוא אוהב את עם ישראל, זה דבר טוב, אבל כיוון שהוא אוהב בצורה מוגזמת אז הוא כבר לא רואה את המציאות נוכחה. טוב, זה הייתה הטענה. אני רציתי את הרישה, איך הוא הגיע לאהבת עם ישראל. אז לכל אתה יכול להגיד, זה עניין רגשי וכו' וכו'. כאן כתוב מה ראה הרב קוק בעם ישראל. הרב קוק ראה בעם ישראל אוהבי השם. הרב קוק ראה בעם ישראל זרע אברהם אוהבי. כמו שאברהם בוודאי שהיה לו את הנקודה הזאת, והברכה הזאת, ההתפשטות הזאת מגיעה לכל אחד. היית תגיד שלא לא תמיד רואים את זה, ויש מספיק אנשים שהרב קוק פגש שהם לא התנהגו בצורה שבה אתה רואה אהבת השם. אמר הרב קוק, שמע, זה רק מכסה, זה רק שרווה חיצונית, זה לפעמים מתעלה מן העין. יש פסוק בשיר השירים, אל תראו לי שאני שחרחורת, שזפתני השמש. הראיה, עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, לכאורה אם מישהו מסתכל עליי, רואה שאני כעת אור. עכשיו איך יכול להיות? יכול להיות אחד שהוא קושי. אז קושי הוא קושי, ככה הוא נולד בתור קושי. אבל יכול להיות אחד, שתזף, 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 אבל כולנו יודעים, יעבור כמה זמן, אז שזוף הזה ירד. עם ישראל טוען, אם אנחנו עוברים עבירות, אם אנחנו נראים כביכול שהתרחקנו מהקדוש ברוך הוא, אל תראו לי שזה משהו בעצם, אלא זה משהו במקרה. שזפתה אני השמש, השמש עשתה את זה. אבל אם יבוא חורף, וחצי שנה לא יהיה שמש, הצבע ישתנה לגמרי, כי זה חיצוני. זה המשפט הזה האחרון. הרב קוק, שהולך לדון על איזה בתי ספר צריכים להקים בעם ישראל, איך הדרך החינוכית הרויה לעם ישראל, באיזה דרך הם צריכים, אז הוא טוען, תשמע, עם ישראל יש להם תכונה אחת מרכזית, היא אהבת השם. זה נכון תמיד, אצל כל האנשים, בכל הדורות, בכל השנים. זה מתגלה יותר, זה מתגלה פחות, זה מתכסה, אבל זה הנקודה הפנימית. תראו איזה הבדל אפשר לומר, שמיים וארץ, גם מהדוגמה שדיברנו על פרויד, שניסה לדבר מה כאילו הנקודה החזקה בלב שלנו, וגם הנקודה הראשונה שדיברתי על אותו ספר של לכל אדם, את העמדה שלו, כמובן בצורה שונה לחלוטין, אבא או אבי. הקדוש ברוך הוא, התורה, זיהתה את זה בתור תכונה. וממילא, היא התכונה שגם מגיעה לזרעו של אברהם אבינו. קצת מצד שמאל למעלה. זאת התכונה, לא השתנתה ולא תשתנה. זה ברור שהרב קוק כותב את זה, אז כאילו הוא מבין שהצד השני שקורא יגיד, שמע, אולי זה היה פעם, אבל אנחנו חיים בעולם מודרני. אפילו אתה יכול להגיד, כמה אנשים בעם ישראל יהיו בכלל חילוניים, ולא שומרי תורה, ולא שומרי מצוות, אז איפה פה אהבת השם? הרב קוק לא נבהל. זאת התכונה, לא השתנתה ולא תשתנה. כמו שאמר במשפט הקודם, מראשית תל ילדותנו ועדי עד. תהלוכות החיים וצורתם החיצונה, הן מקבלות לפעמים איזה שינוי. פעם הלכו עם חליפות, פעם הלכו עם זה, אנחנו הולכים עם ג'ינס, עם חולצות, טריקו, אבל לא התוכן הפנימי. יכול להיות שיש שינויים, לטובה, לרעה, כולם חיצוניים. התוכן הפנימי לא ישתנה. בקטע שבו נסיים היום, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך. אהבת כלולותייך. עם ישראל אוהבי. עם ישראל אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו קלה את החתן. איפה אנחנו אומרים את הפסוק הזה כמובן? עוד מעט, עוד כמה ימים בראש השנה. בראש השנה, במוסף, יהיה לנו מלכויות, זיכרונות ושופרות. בפסוקים של הזיכרונות, אומר אוריאל, יביאו כמה, 10 פסוקים, ביניהם, זכרתי לך חסד נעורייך. גם? בהפטרה? יכול להיות. בהפטרה של השבת? ישעיהו? יכול להיות. שכוח. טוב, עכשיו מה פירוש המילים האלה, זכרתי? מה פירוש הקדוש ברוך הוא זוכר? אז הוא טוען שאם אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר, זה מבטא את הנצחיות שבאותה אהבה. מדוע? כי תראו השורה האחרונה בפסוק האחרון, הזיכרון הזה הוא קבוע ועומד לעד. כי לא איש קל ויחזב. כשאני אומר, אני זוכר את הרן שלמדנו היום. אם מישהו ישאל אותי, בסתום אני אזכור ואני אדע להגיד אותו. אני מאוד מפחד שעוד שבוע או עוד חודש, לא יודע איך שאני אזכור, רבע למחצה לשליש. אבל הקדוש ברוך הוא לא איש אל ויחזב. אצלו אין שינויים. הוא לא בן אדם והתנחם. אם הקדוש ברוך הוא זוכר משהו, זאת אומרת שזה פיקס, גמור, קבוע. אז הפסוק בא ואומר, זכרתי לך אהבת כלולותייך, זה בעצם מהווה סימן שאותה אהבה היא דבר בלי גבולות, לא נתון, לא תלוי, לא בזמן ולא במקום ולא באנשים. זה עם ישראל, זה זרע אברהם אבי, הם מלאים באותה תכונה של אהבת השם. מכאן כמובן צריכים להגיע, נגיע אולי בשבוע הבא, לנושא הכללי של הבחירה של עם ישראל. עם ישראל, העם הנבחר. מה המשמעות של הבחירה הזאת? לאור הדברים האלה, כמובן התשובה היא קלה מאוד. אם הקדוש ברוך הוא מסתכל על 70 אומות העולם, אם נחזור למה שהתחלנו, וגם אם הוא רואה בכל אומה איזושהי נקודה, איזושהי תכונה, איזושהי מעלה טובה, חיובית, הנביאים התנבאו שלעתיד לבוא לא רק עם ישראל יחזור לעמו ולארצו וכו' וכו', אלא גם אומות העולם. והמפרשים מסבירים מהי טעמה, כי לכל אומה יש את התפקיד שלה, יש את הייעוד שלה, יש את הנקודה שלה. משל למה הדבר דומה, אומרים? לאיזה תזמורת ענקית של 70 נגנים. מי שמבין במוזיקה, אז כמובן הוא רואה איך שכל אחד מהנגנים תורם את חלקו לקונצרט הזה. ואם אחד לא מרגיש טוב, התזמורת מגיעה היום ב-69 נגנים, אז משהו דק מן הדק חסר. יש 70 אומות העולם. איך זה קשור ליום כיפור? חז"ל אומרים שיונה שכר ספינה וברח איתה. כמה מלאכים היו בה? 70. מה הם רוצים עם 70? אין מהם הדברים. כי הספינה מבטאת את העולם. יש שם את יונה שהוא היהודי, ויש שם את המלאכים שהם 70 אומות העולם. 70 זה לאו דווקא, 70 זה מספר שחז"ל קבעו לעניין הזה. רוצה לומר, יש עמים רבים. כל עם יש לו את המעמד שלו, את התכונה שלו. כל עם יש לו את הכלי נגינה שהוא מנגן בתזמורת, וזה חשוב. אם לא יהיה אותו, באמת יהיה חסר. לכן בשלמות הסופית של הגאולה, כל העמים מאותו בלבול של סנחריב יחזרו, וכל אומה תתרום את ייחודה. אבל את עלית על כולנה, מה הנקודה של עם ישראל? אהבת השם. זה תכונה, זה נקודה שאף אחד לא מתקרב אליה. מי שקצת למד, אין אחד שלא למד את ספר הכוזרי. הכוזרי אומר שהעולם מתחלק לחמש סוגים, אני חושב. דומם, צומח, חי, מדבר. הגענו לארבע. מה זה מדבר? בני אדם. והחמישי, יהודי. זאת אומרת שיש פה, הדומם הוא בטח משהו מסוים, שיש לו את הכוחות שלו, את הכישרונות שלו, צומח, יש לו את הגבולות שלו, מה שעושה הצומח לא יכול לעשות את החי. כל אחד מהם זה עולם שלם, אופייני לו. אפלא ופלא, הוא לא אמר, שמע, יש מדבר, ואז יש כל מיני אנשים וכל מיני סוגים. יש מדבר ויהודי. הרב קוק בהרבה דברים הלך בעקבות הכוזרי, במילים אחרות בעקבות המהר"ל, זה מין קו כזה, מחשבתי מסוים, כוזרי, מהר"ל והרב קוק, שיש תכונה יסודית לעם ישראל, אותה למדנו היום, מה האפיון שלה אברהם או אבי, ממילא זרקתי חצי מילה על הבחירה של עם ישראל, וממילא כל השאלות שנבוא לשאול את עצמנו, מה לעשות? איך להתחנך? איזה ערכים אנחנו צריכים? התשובה תהיה לאור העניין הזה. אם בן אדם יגלה שיש לו בבית ילד אחד עם כישרון מוזיקלי מצוין, אז האבא והאימא, אם יש להם טיפת שכל, הם משקיעים בו. שולחים אותו לשיעורים, מוכנים להשקיע בזה כסף, כי מבינים שבכישרון הזה נגיע רחוק. אבל כמובן שאם יש ילד שני באותה משפחה, אבל הוא דווקא לא, אין לו שמיעה טובה, אז ישפיכו עליו מיליונים, הוא נגן גדול לא יהיה. אז כמובן שהאפשרות לפתח כוח מסוים, אפשר יהיה להגיע איתה רחוק, כיוון שהנקודה הזאת תבועה ונמצאת בו. יש תכונה לעם ישראל, התכונה הזאת היא אהבת השם, רק הם מסוגלים למצות את העניין הזה עד הסוף, וממילא איך נתייחס לאותה תכונה, איך נפתח אותה, איך נשמר אותה, כדי שבאמת היא תבוא לידי מימוש, זה אחר כך יהיו המסקנות כאילו המעשיות מהנקודת יסוד הכללית הזאת. שכוח. שבוע הבא, ערב ראש השונה, אולי כרגיל.